הוא וידבר השם אל משה לאמור. באופן פשוט הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ואומר לו, מה שאני מדבר אליך לך תאמר להם. וידבר השם אל משה לאמור, כלומר השם מדבר ומשה צריך לומר. דיבור ואמירה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בדיבור, ואילו פה, משה רבנו צריך להמשיך את הדיבור הזה על ידי אמירה. וידבר השם אל משה לאמור. אבל בפרשה שלנו אנחנו מוצאים פתיחה יוצא דופן. יצאנו בדף במקור אחד, ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו וכו'. לא וידבר השם אל משה לאמור, אלא ויאמר השם אל משה אמור. כלומר, כשאנחנו נפגשים עם הכהנים, אנחנו לא נפגשים עם דיבור, אנחנו נפגשים עם אמירה. עד כדי כך שבפסוק הזה, בפסוק הראשון, מופיע המילה הזאת או השורש הזה בהטיות שונות שלוש פעמים, ויאמר, אמור ואמרת. וחז"ל תורשים כידוע להזהיר גדולים על הקטנים. כלומר, יש איזה מין ציווי כזה לחבר את, את, את קטני הכהונה, את הדור הצעיר של הכהנים אל הדור הבוגר. מה ההבדל בלשון כאן? למה בכל מקום בתורה נאמר וידבר השם, ואילו פה נאמר ויאמר השם? ואם אנחנו טיפה נרחיב את הסוגיה, אז אנחנו מכירים את דברי חז"ל, בעשרה מאמרות נברא העולם. ואם אנחנו נבדוק באמת בפסוקים, אז נגלה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא אותו באמירה. ויאמר אלוקים יהיה אור, ויאמר אלוקים וכו'. מה שאין כן כשהקדוש ברוך הוא מדבר תורה לישראל, וידבר השם את הדברים האלה לאמור, אנחנו עוברים מעשרת המאמרות לעשרת הדיברות. כביכול בזמן מעמד הר סיני, העולם, אם אפשר לומר, עובר מאמירה לדיבור. אז אנחנו ננסה טיפה, לפי הכיוון של הרב חרל"פ, להבין מה ההבדל בעצם בין אמירה לדיבור. מדוע בריאת הטבע היא בחינת אמירה? מדוע הופעת התורה היא בחינת דיבור? והפלא הגדול שהכהונה היא לכאורה אמירה. כמו שנאמר כאן, ויאמר השם אל משה. וכמו שאמרנו הרבה פעמים, אין ספק אם הפרשה נקראת אמור, אז כדי להבין את כל מהלך הפרשייה, את כל מהלך הפרשה, דרך סוגיית הכהנים, ואחר כך סוגיית המועדים, וכו' וכו', כנראה שאנחנו צריכים להבין באמת מהי אמירה. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מאוד מעניינת, שאנחנו מוצאים עוד שני, אם אפשר לומר, מושגים בתורה. המושג הנקרא קדושה, והמושג הנקרא טהרה. לגבי המושג הנקרא טהרה, אותו פגשנו ביחס לבעלי חיים. מצאנו בהמה טמאה ובהמה טהורה. לא מצאנו ביטוי שנקרא בהמה קדושה. אין בעל חיים קדוש. יש בעל חיים טהור או טמא. מה שאין כן, וחז"ל אומרים דברים נפלאים, שהקדוש ברוך הוא יקם עד כדי כך, כל כך הרבה לפי דעה אחת, שמונה מילים, שמונה אותיות, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, יותר שמונה אותיות בתורה, כדי לא להגיד את המילה טמא, אלא להגיד טהור. ואילו לגבי בני אדם, הביטוי שמצאנו, הוא דווקא הקדושה. קדושים תהיו. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, טהורים תהיו. ואם אנחנו מתבוננים ביחס לכהנים, אז אנחנו מגלים דבר מעניין מאוד. שביחס לכהנים, בפרשייה הראשונה, כל הזמן לא יטמא בעמיו, לא יטמא ולא יטמא בעל בעמה וכו', ואז נאמר קדושים יהיו לאלוקיהם, כלומר הכהנים צריכים להיות קדושים, ולא יחללו את שם אלוהיהם וכו', והיו קודש, ואז כי קדוש הוא לאלוקיו, ואז מופיע דבר מעניין, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. קדוש יהיה לך, כי קדוש אין השם מקדישכם. מדייק כאן הרב חרל"פ, אמנם לא חובה לומר את זה, אבל כך הוא מסביר, שהכהן הוא לא קדוש. הכהן הוא טהור. ומי עושה אותו קדוש? אנחנו. וקידשתו. אם אנחנו לא נקדש את הכהן, את הכהנים, אז הם יהיו טהורים. פלא גדול. הכהנים, להבדיל, הם כמו בעלי החיים. איך יכול להיות דבר כזה? ובאמת המדרש, בתחילת הפרשה, המדרש הראשון, במקור 2, מביא פסוק בתהילים בדיוק בעניין הזה. אמור על הכהנים בני אהרון, רבי תנחום ברבי חנינאי פתח, אמרות השם, אמרות תאורות. הביטוי אמירה שייך למושג טהרה. ונוסיף, והביטוי דיבור שייך למושג קדושה. אמרות השם אמרות. אמרות בשר ודם אינן אמרות. מסביר המדרש. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם נכנס למדינה, וכל בני המדינה מקלסים אותו, משפחים אותו, מפארים אותו, וערב לו וערב לו קילוסן. והוא מאוד נהנה שמפרגנים לו וככה מפארים אותו ומשפחים אותו. אומר להם, למחר אני בונה לכם דימוסיות, בענייני ציבור ומלחצאות. למחר אני מכניס לכם ממש של מים, שלא תצטרכו ללכת לבאר. ומה הוא עושה בפועל? ישן לו ולא עמד. היכן הוא והיכן נמרותיו? נרדם. אבל זה מלך חסר ודה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא והשם אלוקים אמת. למה הוא אמת? אמר רבי אבין שהוא אלוקים חיים ומלך עולם. לא ברור מה הקשר בין הסיפור לבין מה שחזר רוצים לומר. ולמה דווקא האמרה היא תאורה? למה דווקא הביטוי הזה תאור? יותר מזה, תאורות רבי יהודן בשם רבי יצחק ורבי ברכה בשם רבי אלעזר, ורבי יעקב דכפר חנין ואמרינה בשם רבי יהושע בן לוי. מצינו שיקם הקדוש ברוך הוא 8 אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. שנאמר, מן הבהמה התאורה ומן הבהמה אשר איננה תאורה. ולא אמר תמאה. טוב, אז אם כן זה נראה לכאורה טכני כזה. מה ההבדל כבר בין אמירה לדיבור עם כל הכבוד? אבל הרב חרלאפ כאן הולך בכיוון מופלא, ויצא לי קצת לעסוק בזה בימים האחרונים, והרב הירש יש לו פה שיטה שלמה, גם המלבים יש לו פה שיטה שלמה, בכל הסוגיה הזאת של ההבדל העקרוני, בין אמירה לבין דיבור. אז יש לפנינו שתי פסקאות מהרב חרלאפ, וכדי להסביר קצת יותר את הדברים, עוד כמה תוספות קטנות מהרב הירש כדי לסבר את הדברים אלינו. אומר הרב חרלאפ במקור 3, יש אמירה ויש דיבור. האמירה היא נמשכת ובלתי משתנית. והדיבור הוא מלשון שלטון. דבר אחד לדור. נביא נקרא דבר. מדבר. ניב שפתיים. אז פעם זה הנביא הזה, פעם זה הנביא הזה. פעם זה הדבר הזה, פעם זה הדבר הזה. אז אם כן אמירה, התכונה של האמירה, ותכף נוכיח את זה, שהיא קבועה, שהיא נמשכת. היא מתחילה ומסיימת. יש לה קביעות, יש לה יציבות, מוחלטת. הדיבור לעומת זאת, היות והוא קשור לשלטון, אז הוא תלוי בזמן, הוא תלוי במקום. אז הוא מתחלף, הוא משתנה. בעשרה מאמרות נברא העולם, וכנגדן עשרת הדיברות. אומר הפרלאפ, בוא נראה את הדברים בפועל. האמירות שבהן נברא העולם הן נמשכות מאז ועד עתה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. ויאמר אלוקים יהיה אור, ויהיה אור. ויאמר אלוקים תוצא הארץ, ותוצא הארץ. נכון שלפעמים הארץ שינתה קצת, נכון. אבל בכל אופן אחרי השינוי הזה, מה שנברא זה מה שקיים. מה שהקדוש ברוך הוא אמר זה ויהי. ויאמר אלוקים יהיה אור, ויהיה אור. האמירות הן קבועות. מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את עולם הטבע, הטבע לא משתנה, הטבע לא מתחלף. השמש תמיד זורחת ושוקעת. במזרח ובמערב, זה הסדר. אולם הדיברות, אבל הדיברות שהקדוש ברוך הוא דיבר במעמד הר סיני, אם כי מצד האמת לעולם השם דברך ניצב איפה בשמיים, זה נכון, אבל על הארץ לא היה להם המשך. מיד, מה קרה לדיברות אחרי שהקדוש ברוך הוא דיבר? מיד חטא העגל. ומה נגיד אחרי חטא העגל? אנחנו יכולים לומר היום, שמהלך כל ההיסטוריה מאז מעמד הסיני, אנחנו שמרנו על הדיברות? הדיברות הן מתחלפות, פעם כן, פעם לא, פעם יותר, פעם פחות. אבל על הארץ לא היה להם המשך. ותכף אחר המעמד הנבחר, נכשלו בחטא. אולם, נקרא קצת, תכף ניכנס יותר לתמונה. אולם מעט קבלת התורה, אבל כשעם ישראל למד בהר סיני לקבל תורה, בא שינוי גם במאמרות. כלומר, עד שנת 2448 לבריאת העולם, המאמרות היו קבועות, והדיבור היה מתחלף. אבל ברגע שעם ישראל אמור לקבל דיבור, אז יש לדיבור השפעה על האמירה, שהרי הגמרא כידוע אומרת, שהרי היה העולם מתיירא עד יום השישי, שהוא שישי בסיוון, אם ישראל מקבלים את התורה, כלומר, אם ישראל מקבלים את הדיבור, אז יש קיום לאמירה. אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים. ולא רק אתם, אלא כל העולם כולו, כפי שאומרת הגמרא בכמה מקומות. ואם לאו, אני מחזיר אתכם ואת העולם לטוב עבור. אז אם כן, האמירה היא קבועה, הדיבור משתנה. הקביעות של האמירה הייתה עד מעמד הר סיני, אבל בזמן מעמד הר סיני, בקבלת התורה, האמירה תלויה גם היא בדיבור. היינו, שמעט מתן עשרת הדיברות, לא יהיה המשך למאמרות. זולת אם יקבלו ישראל את התורה וימשיכו לקיימה. אם לא בריתי יומם ולילה, תורה, וגית בו יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ ושמתי תורשים חזה. אז כן חוקות הטבע, התמוטטו. הכל התמוטט טוב ובואו. אלא שיש לנו הבטחה. מה הבטחה? ואני זאת בריתי אותם אמר השם רוחי אשר עלי ודבריי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. טוב, כדי להבין את זה קצת יותר, נקפוץ רגע לרב הירש. הרב הירש עושה פה סדר, מופלא. יש לנו כאן שני מקורות, האמת שהרב הירש חוזר על זה בהרבה מאוד מקורות, אבל מקור חמש זה בספר בראשית, תכף נראה לגבי איזושהי סוגיה מסוימת, לגבי האמירה שהקדוש ברוך הוא אמר לבעלי החיים, והאמירה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, אחרי הבריאה, והמקור השני בתחילת הפרשה שלנו, פרשת אמור. אז נתחיל בחמש ונקפוץ לשש. אומר הרב הירש, לא הרי אמר כהרי דבר. שורש אמר ושורש דבר אלה שני שורשים שונים לגמרי בתורה. דבר, הרב הירש לשיטתו, מנסה להראות עיקרון בשורשים דומים, מצד הפועל פי הענלמת שבהם. דבר, קרוב לדבר או לדור. תפר, תייר או תור. תור, מלשון לעמוד בתור. נמצאת משמעות דבר, לחבר עברות למילים ומילים למשפטים. דור זה אוסף של אנשים שחיים בתקופות מסוימות, ואם אפשר לומר, כמות הזמן נקרא לזה ככה, חטיבת הזמן עושה מהם דור, נגיד 20 שנה. כלומר, יש כאן איזה שהם סך פרטיים, וסך הפרטים האלה נהפכים לקבוצה. זהו, זה דבר, או דור. גם הדבר הוא מחלק דואר. כן? אז יש לו הרבה מכתבים, הוא מחלק. יש לו קיבוץ. ואותו דבר תפר. אתה תופר חתיכות, הופך אותם לקבוצה. לאחד. אותו דבר, תור. אתה עומד בתור. זה אוסף אנשים, או בתור, שקשורים כרגע לסיטואציה משותפת. אם כן, מה זה לדבר לפי זה? לדבר זה לחבר עברות שנהפכות למילים, שנהפכות למשפטים, שהם תוצאה של אוסף מחשבות. הווה אומר, לבטא מחשבות במילים, וכאן הנקודה העקרונית, גם אם אין אוזן שומעת ואין לב מבין. הדיבור הוא לא תלוי אם יש מישהו שיכול לקבל את הדיבור שלך. לדבר זה לעשות את הפעולה של הפועל. זה לא שייך בכלל למקבל. לדבר, אני מדבר. האם מישהו שומע אותי? זו שאלה אחרת. ההגדרה של המושג דיבור זה אדם שמוציא מתוכו החוצה. מה יקרה בחוץ אחרי שזה בחוץ? זה לא קשור אליו בכלל. הוא מדבר. רק כדי להסביר את זה קצת יותר טוב, בואו נסתכל רגע במקור 6. אולי עוד לפני כן, עוד שלושה משפטים, בחמש. גם אם אין אוזן שומעת ואין לב מבין, נמצאת הוראת דבר או דבר, לבטא בשפתיים, להוציא בפה. אפשר לדבר גם אם אין שומע. נקפוץ לשש. כי הרי לא דבר כי הרי אמר. המדבר מבטא רעיון, אפילו אין שומע לדבריו. זה בכלל לא תלוי אם יש מי שמקבל. הוא משפיע. האם יש מושפע? זה לא קשור לשאלה, זה לא קשור לנושא. נדלג שורה בשש. אדם כשהוא לעצמו יכול לדבר. גם אנחנו היום משתמשים בביטוי כזה, אני מדבר אל עצמי. כן, יש דבר כזה. אדם לא אומר, אני אומר לעצמי. מה שאני כן לאמור, אמרתי לך. כן, בדרך כלל אנחנו ככה אומרים, אנחנו לא אומרים, דיברתי אליך. אמרתי לך. נחזור לחמש. מהי אמירה לפי זה? הכי אפשר לאמור או לומר, אם אין שומע לדברים, שכן משמעות אמר, להודיע לאחרים, והמילה קרובה לעומר ולחומר. לא כל כך הבנתי את הקשר. מילים שנאמרו אחת לאחת, מלוקטות במאמר. כלומר, סך מילים נהפכות לאמירה. משפטים למאמר. מה המטרה של המאמר הזה? שהוא יאמר, ומישהו יקרא אותו, מישהו ישמע אותו, מישהו יגיב אליו. מישהו ישייך לזה בכלל. מילים שנאמרו אחת לאחת מלוקטות במאמר על פי תוכננו וכוונתן. רעיונו ורצונו האחד של האומר מסתכם באמצעות המאמר. ואז, כאן הנקודה, והוא חוזר ומסתכם בלב השומע, המקבל, כיחידה אחת של רעיון ורצון. מסקנה. לפיכך, כל אומר, כשאנחנו נפגשים עם המושג אמירה, יש כאן פועל, ויש כאן נפעל, והנפעל צריך להיות מיד כמו שהפועל רוצה שזה יפעל. אין כאן סתירה בין הפועל לבין שתהיה תוצאה מיידית לפעולה שהוא פעל. זה נקרא לאמור, זה נקרא לומר, זה שורש אמר. כל אומר צופה להגשמה מיידית של מאמרו. כי במה תלויה אמירה? בזה שיש מקבל. בזה שיש שומע. וזה תלויה אמירה. אבל אם אין שומע, אם אין מקשיב, אם אין מי שמקבל, אז לא שייך להגיד, אז לא שייך לומר. ולא כן המדבר. נקפוץ רגע שוב לחמש, שם הדברים אולי קצת יותר ברורים. נתחיל מההתחלה. כי לא הרי דבר, כי הרי אמר. המדבר מבטא רעיון, אפילו אין שומע לדבריו. ואילו האומר מוסר דברים לזולת. אדם כשהוא לעצמו יכול לדבר, אך אין הוא יכול לומר. המדבר נותן ביטוי מדויק למחשבתו. ואילו האומר מעביר רעיון ללב אחר, מבארו ומפתחו בשלמות. יוצא לפי זה סיכום כרגע, שדיבור זה המדבר כלפי עצמו. אמירה זה האומר כלפי הזולת. ולכן נחזור לחמש. לפי זה ברור עכשיו. משום כך אנחנו מדברים על 10 מאמרות, ועל 10 הדיברות, עכשיו זה ברור. מאמרות הבריאה של השם היו מיד למעשה. ההגשמה באה בעקבותם מיד. ויאמר אלוקים יהי אור, מיד יש מקבל. אין מי שמתנגד לאמירה. הטבע עושה רצון השם. הטבע הוא רצון השם. הטבע הוא נוצר על ידי האמירה בעצמו. לכן מאמרות הבריאה של השם היו מיד למעשה. ההגשמה באה בעקבותם מיד. ואילו דיברות החוק של השם מבטאים בראשונה רק את הרצון האלוקי. הם דיברות קודשו. גם אם בשעתם, בשעה שהם, נקרא לזה מדוברים, לא רק נאמרים, מדוברים, גם אם בשעתם אין שומע ואין מקיים. וזו גם משמעותה של תיבת למור. היא מורה שהדברים יחרטו על הלב ויובנו לכל עומק משמעותם תוך הכרה מלאה או שיעבוד גמור של הרצון. נגיד את זה בצורה קצת אחרת, העולם הבא הוא בחינת אמירה. העולם הזה הוא בחינת דיבור. העולם, עולם הטבע הוא אמירה. עולם המלאכים, אמירה. בני האדם, דיבור. אבל איזה סוג בני האדם? שם אמירה. כהנים. אבל תכף נראה שיש גם קלקול באמירה, יש גם חיסרון באמירה. כרגע אנחנו רואים את היתרון שבאמירה. מה היתרון? היתרון שזה מתגשם בפועל. כלומר, יש כאן פועל ויש כאן תוצאה של פעולה. אז אם כן, בעלי החיים, ויאמר אלוקים יהי ויהי, מלאכים, ויאמר אלוקים יהי ויהי, כהנים, זה סגולה אלוקית, הקדוש ברוך הוא קבע מכהן מילו. אני רוצה להיות כהן, יש הרגוח שאני רוצה, זה לא יעזור לי עד מחרתיים. זו קביעה אלוקית, ויאמר אלוקים יהי כהן ויהי כהן. זהו. אבל כל מה שהוא לא כהן, הוא דיבור. יוצא לפי זה. שאם עולם הבא, בחינת עולם הבא, עולם האמת, הוא בחינת אמירה, כי הרצון של הבורא מתגלה בפועל, יוצא לפי זה שיש שגרירות של הבורא, של העולם הבא, של הבורא, בעולם הזה. מה יש שגרירות? הכהנים. מה מקומם? המקדש. אבל העולם הזה הוא לא עולם של כהנים. העולם הזה הוא עולם של דיבורים. יש תוכנית כזו ברדיו, הכל דיבורים. זה מדויק. הכל דיבורים. בעולם הזה הכל דיבורים. בעולם העליון, הכל מאמרים. נקרא לזה כך. אבל תכף נראה זה יותר, הרבה יותר מזה. נתקדם טיפה. נמשיך ברב הירש. אמר בליבו, להביא דבר אל תודעת עצמו, לשנן אותו לעצמו, או לקבל אותו בליבו. אין סתירה בין מה שהוא אומר לבין ליבו. הוא וליבו שווים. פי וליבו שווים. וכן גם משמעות לאמור אצל המדבר אל עצמו. את האדם מאזין לדברי עצמו. וזו הוראת לאמור אצל דיברות החוק של השם. שאנחנו מתקדמים עוד שלב אחד. הדברים שנאמרו בקיצור ובצמצום, שהם בחינת וידבר, הקדוש ברוך הוא מדבר, ברמה שלו, פועל, מבחינתו, מה אנחנו צריכים לעשות עם הדיבור שלו? אנחנו צריכים לגלות את האמירה בדיבור. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אני שמתי אתכם בעולם הדיבור. בעולם הדיבור אני פועל. עכשיו מה אתם צריכים לעשות עם זה? תגלו שביסוד הדיבור עומדת האמירה. אלא מה? האמירה של בעלי החיים ושל המלאכים היא בלי בחירה. אבל האמירה שלכם היא מתוך בחירה. אז אתם מגלים את האמירה בעולם הדיבור. וידבר השם אל משה לאמור. משה אומר, השם מדבר. אז התפקיד שלנו יוצא לפי זה, הוא בעצם לגלות את האמירה שבדיבור. לגלות את המוחלט, לגלות את הקביעות, לגלות את הפעולה ואת התוצאה, בתוך עולם משתנה ומתחלף. זה הפשט של וידבר השם אל משה לאמור. השם מדבר, ומשה צריך לומר, כלומר לגלות את האמירה שבדיבור. ולכן, הקדוש ברוך הוא דיבר בקיצור. כי כשהמדבר מדבר, לא אכפת לו אם מישהו יבין או לא. העיקר שהוא אמר, סליחה, העיקר שהוא דיבר. אז מה זה משל? ואם הקדוש ברוך הוא מדבר, אז הדיבור הוא קצר. הדיבור הוא תמציתי. אנחנו צריכים לנסות להבין את הדיבור. אז אנחנו צריכים להרחיב את הדברים. יוצא לפי זו מהרב הירש. דרך אגב, הרב הירש עוד מעט מבאר למה המורה נקרא המורה. זה דבר מופלא. המורה לא נקרא, למה, איך אפשר לקרוא לו? דבורה. המורה נקרא המורה. בואו נראה. הדברים שנאמרו בקיצור ובצמצום יובנו ויוגשמו בכל עומק משמעותם. הרי זו התורה שבעל פה, בצד התורה שבכתב. התורה שבכתב היא דיבור מצד המדבר. התורה שבעל פה היא אמירה מצד המקבל. ולפיכך פרשני החוק ומליציו קרויים בשם המוראים. נפלא. כאן מצינו, עכשיו שימו לב דבר מופלא מאוד, אני פעם ראשונה שמתי לב לזה אתמול בלילה. תראו מה כתוב בתורה. לא שמים לב לזה. הבדל מאוד מעניין, כשהקדוש ברוך הוא ברא את בעלי החיים וברא את האדם. אז נאמר כך. כשהקדוש ברוך הוא ברא את בעלי החיים, אחרי שהם נבראו, ויברא אלוקים, כאן דובר על השרצים, לא משנה, השרצים והעופות, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל נפש חיה רומסת אשר שרצו המים וכו', ואת כל אוף כנף למיניהו, ויאר אלוקים כי טוב. עכשיו בואו נדייק רגע. ויברך אותם אלוקים לאמור. פורבו. ויברך אותם אלוקים לאמור. אצלם, הברכה והאמירה היא דבר אחד. ויברך אותם אלוקים לאמור. מה זה לאמור פה? ויברך אותם אלוקים, פורבו. מה זה לאמור? המילה לאמור לא שייכת כאן בכלל. ואילו אצל האדם הנאמר, אחרי שהוא בורא את האדם, ויברא אלוקים את האדם אצלם ובצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם. יש ברכה לחוד ואמירה לחוד. אצל בעלי החיים, הברכה היא האמירה. ויברך. ויברך אותם אלוקים למו. הברכה באה לידי ביטוי באמירה. מה שאין כן באדם, לא ככה. ויברך אותם אלוקים, פסיק, ויאמר להם, אלוקים, פרו ורבו. אצל בעלי החיים הקדוש ברוך הוא ברך ואמר ביחד, פרו ורבו. אצלנו הוא מברך, ואז הוא אומר. מה ההבדל? מהרב הירש פשוט. כאן, בפסוקים שלגבי בעלי החיים, מצינו תיבת לאמור אצל אחד ממאמרי הבריאה. משמעותה כמשמעות כל שאר מאמרי הבריאה. גזרה ופקודה שהגשמתה בצידה. האלוהים ברך את בעלי החיים האורגניים. הווה אומר, הוא נתן להם את הכוח לפרוט ולרבות. ויחד עם הכוח נתן בהם את היצר הממריץ אותם לכך. שכן אצל בעלי החיים האורגניים שאין להם חופש בחירה, אין פער בין הכוח לבין ההגשמה שבפועל. הברכה של פרו ורבו היא האמירה, היא גופה. הלאמור מסביר עד כמה לבעלי החיים אין בעצם בחירה חופשית. זה הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אלוקים, ויהי כן, ויהי כן. זהו, עובדה. לכן אצל בעלי החיים האורגניים שאין להם חופש בחירה, אין פער בין הכוח לבין ההגשמה שבפועל. הכוח שניתן להם מעת השם, ממריץ אותם גם להגשמה שבפועל. דבר השם חוזר ומתגשם בהם תמיד. הם תמיד פרים ורבים. זה הטבע שלהם. זה האינסטינקט שלהם, זה החוק שלהם. אבל בני אדם יכולים לא לפרוט ולרבות. ברכת השם חוזרת ואומרת בהם תמיד, בבעלי החיים, פרו ורבו מילאו את המים בימים והעוף ירב בארץ. אבל בני אדם, כזאת בחור יכול לברך, אבל לא בטוח שאנחנו נאמר. יכול להיות שהאמירה שלנו, והאמירה שלו, לא התחברו אחת עם השנייה. שוב נקפוץ למקור 6, דברים שמשלימים אחד את השני. שורה שישית, שביעית. אותו עיקרון ביחס לדברי תורה. ומכאן בדברי תורה. דיבור הוא הביטוי הקצר והנמרץ של המצווה. כי המדבר דיבר. האם השומע, האם נאמר לשומע? לא מעניין. דיבור הוא הביטוי הקצר והנמרץ של המצווה כפי שניתן לנו בתורה שבכתב. ואילו אמירה היא הביאור השלם כפי שהגיעו לידינו בתורה שבעל פה. דיבור זה תורה שבכתב, זה הבורא. אמירה זה תורה שבעל פה, זה על ידינו. ומכאן האמורה המבאר דברים ששמע. ומכאן האמוראים מבארי המצוות יורשיהם של התנאים. כי התנאים היו שונים, רק חזרו, תנה מלשון שנה, מלשון משנן. רק חזרו על דברים ששמעו. הם מסרו לתלמידיהם את מה שקיבלו מרבותיהם. אז אפשר לומר, התנה הוא המשיך את הדיבור האלוקי. אבל האמורה, לפי הכיוון הזה, אפשר להשיג על זה. אבל האמורה, הוא לא המשיך את הדיבור האלוקי. הוא ניסה להבין מעצמו. הוא ניסה לפתח. הוא ניסה להגשים. אבל האמורה, משום כך אנחנו מדברים על 10 הדיברות ועל 10 מאמרות. הבורא אמר, יהי ומאמרו יתגשם מיד בעצם הנברא. ואילו נותן התורה דיבר, והוא מצפה לאדם שישמע ויעשה. יוצא לפי זה, אם כן סיכום, נגיע לכהנים אלינו, פרשה שלנו. כאן חזר שנית הלשון אמירה. הפסוק כולו גדוש לשונות אמירה. ויאמר השם אל משה, אמור לכהנים, ואמרת וכו'. הדברים שיאמרו כאן במשפטים קצרים, כבר נאמרו מפי השם אל משה בתוכנה ובמשמעותם. וכך ימסרו הדברים לכהנים בתוכנן ובמשמעותם. למען יבינו וישימו אליו. מכאן שהמילים אמור אל הכהנים בני אהרון, שימו לב, פשט חדש עכשיו, אמור אל הכהנים בני אהרון. אומר הרב הירש, בני אהרון זה ההסבר למה מדברים אל הכהנים. כלומר, אמור אל הכהנים בני אהרון, מבטאות רעיון לעצמו, ונראה שזה כל עצמו של הרעיון הזה, זה זאת עצמיות הרעיון. אמור אל הכהנים כאל בני אהרון. כלומר, אסבר להם, שכהונתם נובעת מאותם בני אהרון. נעים להם עם זה או לא. טוב להם עם זה או לא. זה לא קשור אליהם בכלל. ידעו וישיבו אל ליבם, שכהונתם לא באה להם בזכותם, אלא היא נתונה להם מלידה. הכהונה היא תפקיד הנמסר לאדם מלידה. הכהונה היא מאמר. ניקח את זה קצת יותר רחב. כולנו כהנים, ממלכת כהנים. אז עם ישראל זה בחינת אמירה. ארץ ישראל היא בחינת אמירה. כל החוקים האלוקיים, כל השפע האלוקי שכזו ברוך הוא החליט, שכך הוא מתגלה בעולם, זה סדר אלוקי, זה סדר של אמירה. כל השאלה היא, האם אנחנו מסוגלים לגלות את האמירה האלוקית כפי שהוא אמר. הוא רק דיבר. אנחנו צריכים לגלות את זה באמירה. סיכום של השלב הזה יוצא, שבעצם, נסכם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם של דיבורים. אבל יסוד העולם הוא בעצם באמירות. ההבדל בין דיבורים לאמירות, שהדיבור פועל הפועל. האמירה צריך להגשים השומע. והתפקיד שלנו הוא, אם אפשר לומר, לגלות את האמירה שבעולם הדיבור. אלא כדי שנוכל לעשות את זה באופן יחסי בקלות, או כדי שנוכל לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא שתל כל מיני מציאויות בעולם הזה, שהן מציאויות של אמירה. מי המציאות המרכזית של האמירה? עם ישראל. במה הוא בא לידי ביטוי? בכהנים. יוצא לפי זה שאין דבר יותר נפלא מאשר להיות כהן. נכון? כלומר, עד לכאן זה נפלא מאוד עכשיו, הכל. יש רק בעיה אחת. מה הבעיה? שהתורה אמרה קדושים תהיו. וכנראה הכהנים הם רק תיאורים. אמור לכהנים בני אהרון, אמרות השם אמרות תיאורות. מה ההבדל בין טהרה לבין קדושה? תכף נחזור לרב חרלאפ, אבל חשוב מאוד שנראה כאן עוד נקודה אחת כדי שנתחבר אל הדברים. נקפוץ רגע למקור 4, ואז נחזור ל3. מה ההבדל בין טהור לקדוש? ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור. טהור וקדוש. עיקרי אמונת ישראל ותורת תלויים בו. מה ההבדל בין טהרה לקדושה? מדוע בעלי החיים נקראים טהורים וטמאים, ואילו בני אדם נקראים קדושים, אמורים להיות קדושים, עם ישראל? והנה להבין עניין הקדושה יותר מזה, דרך אגב, סוגריים. כשאדם קם בבוקר, מה הוא אומר? אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהוריי. הוא לא אומר קדושיי. אבל מה הוא צריך להיות? קדוש. אבל מה הנשמה שלו? טהורה. מה ההבדל? והנה להבין עניין הקדושה מהי. כבר אמרו חז"ל, כיוון שיוצא אדם לאוויר העולם, משביעים אותו. כך אומרת הגמרא. הווי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור. ומשרתיו טהורים. נוסיף. והכהנים טהורים. ונשמה שבך טהוריי. אם אתה משמרה בטהרה, מוטב. אומר הרב חרלאפ. ומזכירים לו רק בחינת הטהרה. ולא בחינת הקדושה. קדושים תהיו כי קדוש עיני השם אלוקיכם. למה לא אומרים לו, קדוש אתה? מה אומרים לו, טהור, טהורה נשמתך? אומר הרב חרלאפ הגדרה, כי יסוד ההבחנה שבין הקדושה לטהרה, מה ההפך מטומאה? טהרה או קדושה? אומר הרב חרלאפ, תלוי. יש שני יחסים ביחס לטומאה. יש יחס שנקרא טהרה ויש יחס שנקרא קדושה. מה ההבדל? כי יסוד ההבחנה שבין הקדושה לטהרה, הוא דהטהרה היא מכלל דעיקה טומאה. וקדושה היא השחרור הגמור מהטומאה. הוא מסביר את זה יותר טוב. לא רק ההתרחקות ממנה, כי אם כשמעבירים אותה כליל מן העולם, תראו מה אומר הפרלב, זה דברים מבילים קצת. וכל זמן שהנשמה היא מחוץ לגוף, כל זמן שיש גוף ויש נשמה, יש בורא ויש בריאה, אז מה המציאות בעצם אומרת? מה המציאות משדרת? כל זמן שנשמה היא מחוץ לגוף, הקרוץ מחומר, הרי יש כאן טומאה. הגוף במחאות, הוא לכשעצמו כביכול, הוא טמא. הנשמה היא לכשעצמה תאורה. רק הנשמה היא בתארתה. ואז השגת מציאותו התברך שמו גם היא בבחינת התארה בלבד. כלומר, בשלב שבו יש כביכול גוף לבדו ונשמה לבדה, הנשמה היא תאורה והגוף טמא. אבל מה הקשר בין הנשמה לגוף? הגוף נשאר דחוי, והנשמה, תאורה, תאורה היא. אבל, אולם אחרי שהנשמה נכנסת אל תוך הגוף, ומתחברת עמו ומעלה אותו לבחינת נשמה, כשהנשמה נכנסת לגוף זה מתחיל להסתבך, כי הטומאה יכולה לחצוץ בפני הטהרה. אבל אם הטהרה מתגלה דרך הטומאה, אז זה כבר לא נקרא טהרה, אז זה נקרא קדושה. היתרון של הטהרה שהיא לבדה, שאין סיכוי שהיא תתאמה. אבל החיסרון שלה, שהיא לא מסוגלת לגלות את נקודת הפנים, הקודש, שבתוך הטומאה. מה שאין כן, הקדוש, הקדושה היא אחרת לגמרי. אולם אחרי שהנשמה נכנסת לתוך הגוף, ומתחברת עם הוא מעלה אותו לבחינת נשמה, אזי אפשר להשיג בחינת הקדושה. קדושים תהיו כי קדוש אני. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שני קדושים. איזה מתכון הוא נתן לנו להצליח בזה? מתכון של, אם אפשר לומר, כוח טהרה. אבל האם אנחנו צריכים להיתקע בטהרה? לא. אנחנו צריכים להוציא מהטהרה קדושה. כל מה שהטהרה במקום אחד והטומאה במקום שני. אז יש צד במציאות שנקרא, גוף נקרא לו ככה. יש צד של טומאה שהוא לא נגאל. אז כביכול הבורא לא יכול להתגלות בצד מסוים של המציאות. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר אני רוצה לגאול את הכל, אז הטהרה חייבת להיכנס לתוך הטומאה. ואז יש סכנה גדולה שהיא תתאמה. אבל יש גם פוטנציאל גדול. שמית להיות טהורה, היא תהפוך לקדושה. זה ההבדל הגדול. ולעתיד לבוא את אשר יקוים ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אז תתגלה בחינת הקדושה במילואה. אחת השאלות המפורסמות, מה יותר גדול? עולם הבא או עולם הזה? מה יותר גדול? אדם או מלאך? תלוי. מצד הטהרה, עולם הבא יותר גדול מעולם הזה. מצד הקדושה, עולם הזה הרבה יותר גדול מעולם הבא. מצד הטהרה, מלאך הרבה יותר גדול מאדם. מצד הקדושה, אדם הרבה יותר גדול ממלאך. אז מה המטרה? להיות קדוש. כן, אבל זה סכנה. כי האדם יש לו פוטנציאל להיות מאוד קטן ביחס למלאך. כמו שעולם הזה, יש לו פוטנציאל להיות הרבה יותר קטן מעולם הבא. אבל מצד הקדושה שאפשרית להופיע בעולם הזה, ודאי שהיא הרבה יותר עליונה מאשר העולם הבא. וכמו כן באדם. לכן זה שבעלי חיים הם תיאורים, זה פשוט. זה שמלאכים הם תיאורים, גם זה פשוט. ההפתעה שעכשיו אנחנו מופתעים, הפוך על הפוך, שהכהנים הם תיאורים, והם לא קדושים. ולכן אומר הרב חרל"פ, תכף נראה, לכן הכהנים לא נטמאים למתים. יש יותר טומאה ממוות? מה קורה כשטהור פוגש טמא? הוא אומר לו, מה הקשר שלי אליך בכלל? אתה שם, אני פה, אין לנו, אין בינינו שום מגע בכלל. אז הכהן אסור לו להתאמל אמת. כי הוא שייך, הוא, אם אפשר לומר, הכהן זה המעבדה של ריבונו של עולם. זה תנאי מעבדה, זה חממה, זה אינקובטור. והכהן צריך לשמר את האינקובטור הזה. אבל המגמה של התינוק שנמצא באינקובטור, זה לא להישאר באינקובטור. המגמה של התינוק שנמצא באינקובטור זה לצאת אל המציאות. ולפעול במציאות, באינקובטור לא הייתי טעב, אמין שהוא ייפול, נכון? אבל בשביל זה הוא בא לעולם. מצד שני, אם הוא לא היה באינקובטור, אז אי אפשר לרומם את העולם. זה הסדר. יש כמה נוסחים כידוע לספר מסילת ישרים. אחד הנוסחים זה לא פרישות וקדושה, אלא טהרה וקדושה. כדי להגיע לקדושה באמת, צריך לעבור דרך הטהרה. אבל כדי להיות שייך לאידיאל, אסור להיתקע בטהרה. צריך להגיע לקדושה. שני הדברים האלה הכרחיים. כדי להגיע להיות עם ישראל, צריך במחאות להיות שייך לכהונה. אז כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. מתוך שאנחנו כהנים, אנחנו תיאורים, אנחנו גם קדושים. זה החידוש הגדול. אז הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, ברא העולם, שמצד אחד יש בו איזה מין מציאות רוחנית נקייה, שנקראת, נקרא לזה כך, אמירה, שנקראת טהרה, ויצר מציאות מורכבת ומסובכת, שנקראת קדושה ונקראת דיבור. והתפקיד שלנו זה לגלות בתוך המציאות של הטהרה את הקדושה. זה התפקיד שלנו. בואו נראה אולי במילים קצת יותר פשוטות את דברי הרמח"ל במידת הקדושה. מקור 7 וכבר חוזרים למקור 3. ותראה אתה ההפרש שבין הטהור לקדוש, אומר הרמח"ל. הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. יש אדם טהור ויש אדם קדוש. יש אדם שחי חיי טהרה ויש אדם שחי חיי קדושה. כיצד מנהל האדם הטהור את החיים? האדם הטהור אומר, תשמע, אם היה תלוי בי, כל הגוף הזה, כל העולם הזה, כל השכל, הנפש, הגוף, כל הממדים המוגבלים של העולם הזה, חבל הזמן. אם היית שואל אותי, הייתי רוצה להיות מלאך. אבל מה, אין לי ברירה. אני חי בעולם הזה. אני צריך לאכול, לישון, להתחתן. צריך לעשות כמה דברים מעשיים, חומריים. אז מה עושים? אז אני עושה אותם ככפר שד. אני עושה אותם על דרך ההכרח. אין לי ברירה. אני עושה אותם בדיעבד. עם כל הכבוד והרצון של להיות מלאך, אני לא מסוגל. אז אני נפגש עם המציאות של הטומאה בדיעבד. ואני כל הזמן בורח משם. אני נפגש עם הטומאה כאילו נוגע ולא נוגע. אוכל, אבל לא אוכל. ישן, אבל לא ישן. נשוי, אבל לא נשוי. כל הזמן, זה המורכבות של החיים. חי בחברה, אבל מתנזר. שומע חדשות, אבל לא מעניין אותי. הוא חי באווירה כזאת. זה הטהור. הלוואי זה המצחיק. הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלה הכרחיים. והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלה על צד ההכרח. אומר הרמח"ל, תראו הגדרה. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות, ברוך השם הוא לא תמה, ונשארים טהורים. אך לכלל קדושה לא באו. הוא טהור, אבל הוא לא קדוש. מדרגה עליונה מאוד להיות טהור, אבל הוא לא קדוש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה לא כדי להיות טהורים, כדי להיות קדושים. בשביל להיות טהורים היה יכול להשאיר עולם הבא? מה צריך עולם הזה בכלל? אך לכלל קדושה לא באו, כאילו היה אפשר בלתם כבר היה יותר טוב. אך הקדוש הדבק תמיד לאלוקיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו. הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. מאוד מעניין שבית המקדש נקרא בית המקדש. לא בית ה... איך אפשר לקרוא לו? המתהר. בתת והי. בית המקדש. מה קורה בבית המקדש? בואו רגע נהיה מאוד מאוד טכניים. בבית המקדש, אתה לוקח את עולם הצומח, לוקח את עולם החי, ומעלה אותם להשם. במילים יותר כוללות, לוקח חומר, לוקח מסה, שורף אותה, ניקח את בעלי החיים, שורף, שוחט שורף, וזה נהפך לאנרגיה, לרוח. זה מה שקורה בבית המקדש. כידוע, ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, מסביר את כל הרעיון של הקורבנות, במשפט אחד, בפסוק אחד. את קורבני, לחמי, לאישי. אדם בא לבית המקדש. מה הוא צריך לפגוש שם? דבר אחד צריך לפגוש. אש. מה זה אש? לקחת את עולם הטבע החומרי, הבשרי הזה, הבהמי הזה, לשרוף אותו, לחלות אותו, ולהוציא ממנו רוח, להוציא ממנו אנרגיה. אש זה לא חומסה, זה לא חומר. אז הנה, אדם רואה כיצד אפשר להעלות את הצד הבהמי לצד החומרי, אלא יש הבדל גדול. את הבהמה, שורפים. כי היא לא יכולה, היא לא יכולה להיות קדושה. אלא היא תמיעה. אז היא יכולה להיות רק תאורה. אבל אתה בבית המקדש. אז אתה לא צריך לשרוף חס ושלום את הבהמה שבך. אתה צריך לרומם אותה. אדם הוא באמת ראשי השם. צריך לרומם את הצד האדמי שבאדם ואת הצד הבהמי שבאדם. זה הפשט. כך מסביר אור החיים הקדוש. אדם הוא באמת ראשי השם. גם האדמי וגם הבהמי. אז אדם בא לבית המקדש, מה הוא רואה? שאצל בעלי החיים, חומר נהפך לאנרגיה. אפשר לעלות, אפשר להתרומם. אבל אצלם זה טהרה. אצלנו זה קדושה. את קורבני, לחמי, לאישי. אמר הנציב, לחמי, מלשון, לחם. מלשון, הלחמה. לכן לחם נקרא לחם. כי הוא מחבר. מה הוא מלחים? מה הוא מחבר? את הגוף לנפש. ואת הנפש לרוח. ואת הרוח לנשמה. זה מה שלחם עושה. ולכן אומר הרמח"ל, כללו של דבר, עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוקיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים, אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, ממה שהוא, ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו, להשתמשו מדברים גשמיים. הוא לא יהפוך מטהור לטמא, אלא יהפוך מטהור לקדוש. זה ההבדל. עכשיו, אחרי כל הפסיפס הזה, עכשיו נחזור לרב חרל"פ. וכבר שאלות אם אפשר, עוד 5 דקות. נחזור שוב מההתחלה. יש אמירה ויש דיבור. האמירה היא נמשכת ובלתי משתנית. והדיבור הוא מלשון שלטון. בעשרה מאמרות נברא העולם, וכנגדן 10 הדיברות. האמירות שבהן נברא העולם הן משכות מאז ועד עתה. ואמר אלוקים יהי ויהי. האמירה זה הפועל פעל, ויש מי שמקבל. אז העיקר באמירה, כמו שאמרנו, זה המקבל. הנה, המקבל קיבל. המקבל קיבל את מה שהמדבר דיבר. נקרא לזה כך. אולם הדיברות, זה המדבר דיבר, אבל מי אמר שיש מקבל? אולם הדיברות, אם כי לעולם השם דברך ניצב השמיים, זה נכון, אבל פה בארץ, אבל על הארץ לא היה להם המשך. ותכף אחר המעמד הנבחר נכשלו בחץ. אולם מעט קבלת התורה, זאת נקודה שלא ראינו עד עכשיו, כלומר, הזכרנו, אבל לא, עכשיו הרבה יותר מובן. עד מעמד הר סיני, העולם מתחלק לאמירה ודיבור. ואנחנו היינו צריכים להבין שאנחנו מדברים, ולא אומרים. דרך אגב, עכשיו אני חושב על זה. היה, נקרא לזה לא מחלוקת, אבל היו גישות שונות כיצד לקרוא לאדם ביחס לשאר בעלי החיים. אחת הגישות, אולי בהשראת התורה, שהאדם הוא יצור מדבר. רוח ממלמלת, רוח מדברת. כוח הדיבור, זה האדם. התכונה של האדם זה לא להיות אומר, זה להיות מדבר. ולהיות כזה אדם שהדיבור והאמירה הם ביחד, אם זה דבר אחד אצלו. אז לגלות את היכולת, את סגולת האמירה בדיבור, זה אנחנו. אבל מוסיף כאן הרב חרל"פ, אולם מעט קבלת התורה, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא דיבר, ותלה את המאמרות בדיברות, אולם מעט קבלת התורה בשינוי גם במאמרות, שהרי היה העולם מתיירא, העולם הטבעי המאמרות, היו מתייראות עד יום השישי, הוא שישי בסיוון, וערב ובוקר יום השישי, תלויים ועומדים עד השישי בסיוון, כידוע דרשת חז"ל. אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. היינו, שמעט מתן עשרת הדיברות, לא יהיה המשך למאמרות, זולת אם יקבלו ישראל את התורה וימשיכו לקיימה. אם לא ברית יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אלא, שיש לנו הבטחה. ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עלי ודבריי אשר שמתי בפיך, דברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. שלוש דורות, שלושה דורות. וכמו כן, היא בחינת הכהונה לאהרון, שמפני שבחר השם בו להיות לו לכהן, מלידה כמו שראינו ברב הירש, בין אם רוצה, בין אם לא רוצה, בין אם נעים, בין אם לא נעים. הוא וזרעו עד עולם, בא הדבר לכהנים, בתור אמירה. אמור אל הכהנים, בני אהרון. ובמדרש, זה שאמר הכתוב, אמרות, אמרות השם, אמרות תאורות. אצל השם זאת רק אמירה. השם לא שכל עולם של דיבור. אצל השם זה ויאמר אלוקים ויאמר אלוקים. אז הוא פועל ויש תוצאה מיידית לפעולה. ולכן זה שייך לעולם של טהרה. הקדוש ברוך הוא לא צריך להיות קדוש. הקדוש ברוך הוא מספיק שהוא טהור. אנחנו צריכים להיות קדושים. זה שאמר אמרות השם אמרות תאורות. נחזור למדרש, רגע שימו אצבע פה ואצבע במדרש, זה פעילי פלאות. בנוהג שבעולם, אולי לפני כן, אמרות השם אמרות, אמרות בשר ודם אינן אמרות. מה הכוונה? בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם נכנס למדינה, וכל בני המדינה מקלסים אותו, ומבטיח להם הבטחות, ולא עומד בהן. איכן הוא ואיכן אמרותיו? אצלו זה דיבורים. אבל ריבונו של עולם, אצלו זה אמירות. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא לא הוא. מה מעניין אותנו כאן מלך ועשר ואדם? אלא זה בדיוק מה שחזל רוצים להגיד. זה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה אנחנו יודעים. אבל זה שבעולם הזה צריך לדבר, זה החידוש הגדול. החידוש הגדול שמלך ועשר ואדם, שנכנס למדינה, ומקלסים אותו וכו', אומר למחר אני בונה, שיבנה, שיגלה בעולם הדיבור את האמירה. מה הוא? בואו נגיד זה ככה. מה הוא אומר? אף אתה אומר. מה הוא פועל ויש מקבל, ומיד הפעולה מתבצעת? אף אתה תהיה אדם כזה, ששייך לעולם של אמירה. אבל כאן המדרש מראה את הפער. את הפער בין בני האדם, לבין ריבונו של עולם. נו, אז מה המטרה? להיות הקדוש ברוך הוא? לא. המטרה להיות בני אדם. אבל להיות בני אדם שהולכים בדרכי השם. זה החידוש הגדול. נחזור לרב הירש, שהוא במדרש איתה זה שם, לרב חרל"פ, זה שאמר הכתוב, אמרות השם אמרות תאורות. עניין הטהרה הוא ההפשטה מכל גדרי הגשמיות. ההפשטה הכוונה ההתנתקות. ההתרחקות המוחלטת. חוסר הקשר. ולכן הוא דבר נמשך, לכן הוא דבר קבוע, כי אין מה שיפריע לטהרה, כי הטומאה במקום אחר לגמרי. לא כן הם הדברים הגשמיים, שהם בכלל כל הווה שהוא נפסד, ואין לו נצחיות, עולם הדיבור. ועל כן בא המאמר לומר, שהכהונה היא דבר נמשך. גם בזמן שאין בית המקדש קיים, הם בכהונתם לעניין שלא יתאמו למתים. אמנם יש דין אחד, של כהן שנשא אחת מפסולות חיתון ויצא חלל, אז איבד את כהונתו, אומר הרב חרל"פ. וכמו בעשרה מאמרות, אף על פי שהם נצחים, אפשר שיתבטלו אם לא יהיה קיום ברית יום ולילה. כן יש ביטול לאמירה דכהונה אם יהיו חללים. וזהו יכול אפילו חללים, בראשית הגמרא, תלמוד לומר הכהני. כלומר, כהן יכול להפקיע את הכהונה שבו. והוא מגיע למצב של חלל חס ושלום. מחלל, יוצר חלל בכהונה. חלליות, מלשון חוסר, ריק. כמו שהדיברות, חס ושלום, יכולות ליצור קלקול במאמרות. יוצא לפי זה, למען בעצם אנחנו רומזים כאן. אפשר לקחת את המהלך הזה לכל מיני כיוונים. אבל אולי ככה התחלה של רעיון של כיוון. אנחנו חיים בעולם של דיבורים. והיינו רוצים, אולי, שהעולם יתנהל בצורה של מאמרות. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעולם יתנהל בצורה של מאמרות. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם של הכל דיבורים. והתפקיד שלנו זה לגלות שלמרות שוידבר השם אל משה לאמור, אנחנו רוצים לומר. ואם נשאל את עצמנו, רגע, יש ביטחון שזה יקרה? אולי העולם הזה לא יגיע לתכליתו. העולם הזה ייתקע בדיבור. ולא יגיע לאמירה. מי אמר שאפשר להגיע לרצון הבורא? אולי בני אדם לא יבחרו את רצון הבורא. תשובה, הקדוש ברוך הוא יצר במציאות שלנו, אם אפשר לומר, ממדים של בורא, שהם מבטיחים לנו שהעולם בסופו של דבר יגיע לאמירה הגדולה שהתחילה באמירה של ריבונו של עולם. אסור לנו לצפות לאמירה. תרגום מונקלוס. איפה הקדוש ברוך הוא אחרי כל כך הרבה מאבקים ותפילות והתמודדויות בגוש קטיף? לאן אנחנו הולכים עכשיו? רוצים נס. רוצים הופעת השם מלמעלה למטה. רוצים אמירה? רוצים מואמר? ויהי. רוצים? יש הכוח שרוצים. אבל לא זה סדר העולם. סדר העולם הוא דיבור, הוא לא אמירה. מצד אחד אנחנו צריכים לדעת שהמטרה שלנו זה להיות מדברים. למרות שהרבה פעמים היה מתחשך לנו להיות אומרים, נגיד את זה כך. מצד שני, זה שאנחנו חיים בעולם של דיבור, זה יכול לייאש. לא. כי ביסוד העולם הדיבורי שלנו עומדת אמירה. לכן אנחנו צריכים לחיות את הדיבור ולחשוף את האמירה שבו. לא לצפות לניסים מצד אחד, ולכן לא לברוח מהעולם ומהמציאות, ומצד שני גם לא להתייאש מהעולם. זה מאוד קל ללכת לקצוות. בואו ניקח דוגמה קיצונית, אני מתנצל מראש על הדוגמה. מה יצרה הגלות אחרי 2000 שנה, בפרט אחרי השואה? יצרה, אני אגיד את זה בצורה קצת מוגזמת, כדי להזדעזע קצת, הגלות יצרה שני טיפוסים של בני אדם בעם ישראל. יצרה בעיקר, יצרה את הטיפוס, נקרא לו ככה, הנקרא חילוני לאבדיל מתבולל, כלומר יצרה את הטיפוס, שראה שהעולם הוא כל כך מדבר, עד כדי כך שתראה לאן הגענו בשואה, אז איפה האמרה האלוקית? איפה הוא אמר אלוקים? אם זה ככה, אין אלוקים. ומצד שני, יצרה את הטיפוס, שקראו לו פעם, היום זה פחות מדויק, הטיפוס החרדי, שמה הוא אומר, רגע, אם זה העולם הדיבורי, אז אני מתרחק ממנו. אז לאן אני הולך? אל האמירה. בתווך, כמשל, עמד הרב קוק, בחיבונה של עולם, אתם לא מבינים? העולם שלנו הוא עולם של דיבור. אבל בוא נעזור לקדוש ברוך הוא. לומר. אתם מכירים כשקמה התנועה הציונית? בילו, הבילויים. בית יעקב לכו ונלכה. נו, אמרו המנהיגים החרדים, בית יעקב לכו ונלכה? זהו, זה נגמר פה הפסוק. לא מצטרפים. אמר הרב קוק, מה המשך הפסוק? איך? לא שומע. באור השם. אמר רב קוק, אנחנו נוסיף באור השם. בית יעקב לכו ונלכה, באור השם. רגע, אבל הם אמרו בילו. אבל אני יודע שהשורש הוא באור השם. איך אתה יודע? כי אנחנו ממלכת כהנים. איך אתה יודע? זה ארץ ישראל, זה גאולה. אז היו כאלה שאמרו לא, בילו. בית יעקב לכו ונלכה, שילכו לבד. אנחנו לא מצטרפים. ככה זה היה. זה דוגמה קיצונית, אבל לצערנו הרב דוגמה נכונה. יש אנשים שבורחים אל האמירה. יש אנשים שמתייאשים מהדיבור. ומה הכתוב אומר? וידבר השם אל משה לאמור. רגע, אתה בטוח שזה יקרה? כן. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. יש מציאות בעולם הנקראת אמירה. אז גם אם כלפי חוץ נראה ההפך, כלומר דיבור, בסוף זה יגיע לאמירה. בבקשה. שני דברים או שני מאמרים? עכשיו אנחנו צריכים קצת להיזהר.
מאמר אחד ודיבור אחד.
מאמר אחד ודיבור אחד, טוב.
קודם כל, יש משהו שלא יודע אם זה שייך או לא, אבל אנחנו הרבה פעמים גם רוצים להגיד דברים. לא לאמור ולא לדבר, להגיד דברים. והרבה פעמים גם קורה ש... איפה זה נכנס?
חז"ל דורשים את זה, למשל, אחד המקומות המפורסמים. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. לבני ישראל. בית יעקב אלו אנשים. לאנשים, אנשים שייכות לעולם של אמירה. אלוקי, נשמה שנתה בי ותאוריי. תיקח נערה בגיל ההתבגרות ותיקח נער בגיל ההתבגרות. איפה היא ואיפה הוא? בדרך כלל, אדם עם נקבה, הוא שייך לבחינת אמירה. ולכן אומרים חז"ל, אמירה לשון רכה. כי לא צריך לאדם שיש בו טהרה, לא צריך לדבר אליו קשה. מה שאין כאגדה, אומרים חז"ל, מלשון גידים, גיד קשה. לזכרים, לבני ישראל, דבר איתם קשה. אגדה זה יותר מדיבור. אגדה זה יותר קשה מדיבור. רק עכשיו הפתענו את עצמנו. אגדה של פסח. רגע, זה לא מסתדר. אין יום, אין לילה יותר מתאים מאשר לומר. אז איך יכול להיות שאנחנו מגידים? והגדת לבנך. איך יכול להיות? היה צריך להיות כתוב, ואמרת לבנך. ארבעה בנים, כולם נמצאים בליל הסדר, גם הרשע נקרא בן וכו' וכו' וכו'. נו, אז אם ככה, היה הרבה יותר מתאים לומר, לא להגיד. אז למה אתה אומר, והגעת לבנך? למדנו מכאן דבר גדול מאוד, אבל זה באמת לא הזמן לעסוק בזה. שבליל הסדר אנחנו לא מתחנפים. בליל הסדר אנחנו ישרים. אבל הישרות הזאת כוללת שניים. אתה חושב שאתה מוציא את עצמך מהכלל? אתה בכלל. אתה חושב שאתה רשע? אבל אתה בן. אבל אם אתה מתנהג ברישות, הכה את שיניו. אל תחליק את הפינות. בואו נלך רגע למקום אחר. מכון מאיר זה אמירה או דיבור? או אגדה? מה? מכון מאיר משדר אמירה. נכון? אנחנו משדרים איזה מין אמירה כזאת. המקום הזה ברוך השם, משדר אמירה. ככה לכאורה אנחנו מרגישים, חושבים, חווים, נגיד את זה ככה. אבל יש בזה סכנה. מה הסכנה? שצריך לדבר. זה שאנחנו אומרים, זה לא אומר שאנחנו לא יודעים לדבר. ואפילו לא אומר שאנחנו לא יודעים להגיד. וחובה להגיד. אבל להגיד מתוך אמירה. אני קצת מתפזר טיפה. משפט אחד. את אשר יאהב השם יוכיח. אהבה, אמירה. יוכיח, דיבור. מה אומר הנביא? את אשר יאהב השם יוכיח. אם אתה רוצה לבדוק, אם אתה אוהב אדם, תשאל את עצמך, האם מבחינת המוכנות הנפשית שלך, אתה מסוגל להוכיח אותו. אם אתה לא מסוגל להוכיח אותו, זה מראה שאתה לא אוהב אותו. זה לא אומר שאתה תוכיח אותו. כי כבר הגמרא אמרה, בדור הזה אין מי שיודע להוכיח, התנאים כבר אמרו. לא הגמרא, התנאים. אין מי שיודע להוכיח, אין מי שיודע לקבל תוכחה וכו'. אבל אם פוטנציאלית אתה מסוגל לדבר, אז זה מראה שאתה אומר. אבל, יש גם צד שני. מי יכול להוכיח? מי שאוהב. מי שנקודת המוצא שלו היא אמירה, הוא ידבר. מי שקודם מוצא שלו היא דיבור, שישתוק. אבל בחומר אגדה, שישתוק. אם אתה בחינת אומר, עכשיו מצפים ממך שתוכיח. את אשר יאהב השם, יוכיח. אבל רק אם אתה אוהב, תוכיח. ורק אם אתה מוכיח, זה מראה שאתה אוהב. אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים במורכבות הזאת. מאוד קל לנו ללכת לקצוות. אם אני אוהב, אז אני מלטף, מעגל את הפינות, הכל בסדר. אם אני, ואז אני מסתכל רק על החצי המלא. אם אני כזה קטרגן כזה, קטגור כזה, כל הזמן מחפש את מה אין את החצי הריק, אז אני מוכיח כל היום. ככה אנחנו מחלקים את המציאות. יש את האנשים האופטימיים, החיוביים, סליחה שאני אומר, התמימים, הנאיבים, שאולי בתוך המכון מהיר ככה, לפעמים נראה לנו. ויש את האנשים הדוגרים, הישרים, התקיפים, המוחלטים. זה טעות. את אשר יאהב השם יוכיח. תוכחה ואהבה כרוכות אחת בשנייה. זה מציאות אחת, זה דבר אחד. וידבר השם אל משה לאמור, זה דבר אחד. זה לא שני דברים. טוב, לא יודע מה ניתי לך. אבל ניסיתי, כן.
הדבר הנוסף זה בדיוק עכשיו משפט שהרב אמר, שבדרך כלל זה ויאמר השם אל, אל משה, ויש מצבים שאומרים שזה וידבר השם אל משה לאמור. העניין הוא שלפעמים זה אפילו גם משה מדבר אל השם לאמור.
אתה צודק. ובוא נלך אולי לדוגמה קצת יותר קשורה אלינו. אם, אבל בוא נלך אלינו רגע, לפרשת אמור. הרי אנחנו מה ציטטנו מקודם? מתחילת הפרשה. ויאמר השם אל משה אמור. כן, אבל אם אנחנו נקרא את הפרשייה, אחת הפרשות הבאות, פסוק י"ז פרק כ"א, וידבר השם אל משה לאמור. מה? דבר אל אהרון, לאמור. איש מזרעך לדורותם אשר יבוא מום. רגע, מאוד מעניין. למה בסוגיית המומים זה דיבור. ואילו בסוגיית הטומאה וקרובי המשפחה, פסולי חיתון נקרא לזה כך, או טומאה, זה אמירה. טוב, סוגיות ארוכות. יש, לפי זה, עכשיו אנחנו, אם אפשר לומר, פתחנו פה צוהר לעבודה לכל החיים עכשיו. עכשיו יש לנו עבודה, כל פעם שנפגוש את הביטוי אמירה, למה דווקא אמירה? כל פעם שנפגוש את הביטוי דיבור, למה דווקא דיבור? דרך אגב, עוד משפט אחד, אם כבר אנחנו עומדים כאן, לא קשור, אבל כן קשור. יש עוד ביטוי אחד. יש אמירה, יש דיבור, יש אגדה, ויש קריאה. נכון? אנחנו ספר ויקרא. מה נאמר שם? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד לאמור. רגע, התבלבלתי לגמרי. בסוף אמירה, הבנתי. באמצע וידבר, הבנתי גם. ויקרא? אז קשור. מה זה קשור, ריבונו של עולם? ויקרא אל משה. וידבר השם אליו, מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל, ואמרת. אז דיברנו על זה דווקא בערב שבת פה איזה פעם אחת, בפרשת ויקרא דווקא. מה זה קריאה? אומר הגרא, נפלא מאוד, בתקופה שלנו חייבים להכיר את זה. אומר הגרא, שקולות ודיבור מחולקים לארבעה חלקים. אם נפתח רגע ספר משלי, אז בתחילת ספר משלי, נאמר כך, על הפסוקים האלו מפרש את הדברים. מפרק א', פסוקים כ', עד כף א', כף כף א', שימו לב, חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה, בראש אומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר אמריה תומר. אמר הגרא, ארבעה צדדים, רינה, חוכמות בחוץ תרונה, רינה, ברחובות תיתן קולה, קול, בראש אומיות תקרא, קריאה, בפתחי שערים בעיר המראה התומר, אמירה. ארבע בחינות. רינה, קול, קריאה, אמירה. הסביר רגע כך. שני הביטויים הראשונים לא מדברים על דיבור אנושי, מדברים על קול. קול מחולק לשני חלקים. מחולק לרינה ולקול. ודיבור גם הוא מחולק לשני חלקים. לקריאה ואמירה. מה ההבדל? הוא הסביר הגרא מאוד יסודי כאן. אומר, ולא פלא שזה ספר ויקרא, תכף נראה. אומר הגרא כך, אנחנו משמשים היום בביטוי מרננים אחריך, נכון? כן. מה זה מרננים? רב סרן שמועתי כזה. יש שמוע? משהו ככה מרחב בחלל האוויר, לא ברור. אומר הגרא, הכל, אם אפשר לומר, הספקי ביותר, המאומם ביותר, נקרא רינה. זה נקרא רינה. רינה זה איזה מין קול כזה לא ברור. אתה שומע משהו ולא ברור לך מה אתה שומע. זה נקרא רינה. קול, ברחובות תיתן קולה, קול, זה כשאתה כבר שומע חיתוך קול, אתה יודע להגדיר את הקול. זה כבר יותר ברור לך. אבל זה עדיין לא דיבור, זה עדיין לא המין האנושי. זה סתם קול. הלאה. קריאה, הגענו כבר לדיבור. מתי אתה קורא למישהו? אתה קורא למישהו כשהוא עומד רחוק. בוא רגע, אתה לא יכול לדבר איתו במרחק 100 מטר. אתה קורא לו. קריאה זה מרחוק. אמירה, כשהוא מתקרב, אפשר עכשיו, אפשר לאמור. או לדבר, או להגיד. לא משנה כרגע בהקשר הזה, נסביר את אמירה. אומר הגר"א מופלא מאוד. אם אנחנו מדברים על אדם, קריאה זה מרחוק. קריאה זה ספק. קריאה זה סימן שאלה. קריאה זה לא ברור. אמירה זה ברור, זה ודאי. יוצא לפי זה. אולי עוד משפט אחד. כל, רבותיי, פשט, פשט, פשט. כל רינה וישועה באוהלי צדיקים. לא הבנתי. כל רינה וישועה. מתי אדם שמח? אם רינה זה מלשון שמחה. מתי אדם שמח? כשהייתה ישועה, נכון? אז מה צריך להיות הסדר? ישועה, כל רינה באוהלי צדיקים. לא? קודם כל צריכה להופיע ישועה, אחר כך עושים מסיבה. ישועה, כל רינה באוהלי צדיקים, זה היה צריך להיות הסדר. זה היה הסדר שהיה צריך להיות. אז למה המקדים, שלמה המלך, כל רינה וישועה? יותר מזה, מה זה כל רינה? זה לא רק כל, זה רינה, חוכמות בחוץ תרונה, בחובות תיתן קולה, אלא הפשט כך צריך לומר, ודאי בתקופה שלנו. מי זה צדיק? צדיק זה לא אדם שמחכה לישועה, ואז כשהוא רואה שהישועה מגיעה, והכל ברור, ועכשיו הכל מובן, והכל כפי שהוא מתכנן, והכל בסדר, עכשיו הוא עושה מסיבה, יושב על הגדר, עושה על האש. לא. זה לא נקרא צדיק. צדיק זה אדם כשהוא לא רואה ישועה. אבל הוא מתחיל להריח ישועה. הוא מתחיל לפעול לטובת הישועה. הוא עושה משהו. הוא רק מזהה רינה, זה הכל, איזו עברה כזאת כללית, מאומאמת, יש כאלה שרואים אתה טיפש, אתה לא שם למה קורה, אולי תתבקח כבר. 50 שנה חשבת משהו, אתה לא רואה מה קרה בשנה האחרונה. תתעורר. לא. כל רינה וישועה בו לצדיקים. הצדיק זה אותו אחד שיודע לשמוע אפילו קול של רינה. רינה זה פחות מקול, זה פחות מקריאה, זה פחות מאמירה. זה הכל הכי מאומם, הכי בעייתי, הכי ספקי, הכי סימן שאלה. זה נקרא רינה. כל רינה וישועה בו לצדיקים. ולכן ברור שאדם כזה, הוא לא מחכה לראות את הישועה בפועל. הוא מאמין שיש כאן דרך גאולה, דרך ישועה, והוא פועל לקראת הישועה הזאת. אז אנחנו חיים בתקופה, אפשר לומר, של כל רינה. רק נחזור לספר ויקרא. למה ספר ויקרא נקרא ספר ויקרא? לפי המהלך הזה זה פילאי פילאי פלאות. במה עוסק ספר ויקרא? במקום הכי קדוש. לענייננו היינו אומרים במקום הכי טהור. במקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה נטו, לא ברוטו. הקדוש ברוך הוא מופיע בחוש, בגלוי, פה הוא מופיע. ארון אינו מן המידה. הכל נס פה, לחם הפנים. וכו' וכו', לא עשרה ניסים. אז אדם ניגש לספר ויקרא, מה הוא מחפש? מה הוא מחפש? מה הוא רוצה לראות? איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? ממש, מול העיניים. ממש כמו שאומרים, ממש. והקדוש ברוך הוא אומר, רגע, לא הבנת. אם אתה מחפש אותי בצורה גלויה, אתה לא הבנת בכלל כל המגמה. כל המגמה, אשתה תדע להכיר אותי, כשאני רק קורא לך. ויקרא! דרך אגב, האותיות של המילה ויקרא, מחולקות לשני גדלים, נכון? ויקר, אותיות רגילות, א', אות קטנה. א' זה עירה, נכון? ויקרא, תבדוק. נכון? אז בואו נחלק את זה לפי הגודל של האותיות. ויקר, א'. א' זה המקור של העולם. האחד, השורש, הנוכל שם לוקחה. ויקר, לשון, מקרה. בעולם שלנו, כלפי חוץ, מה נראה גדול? מקרה. הכל מקרה. מה נראה קטן? השם. ספר ויקרא, זה ויקר, א'. זה הספר ויקרא. היינו מצפים שהכל יהיה גלוי, שהכל יהיה ברור, שהכל יהיה פשוט. לא. כשאתה נכנס לבית המקדש, אתה נכנס לבית המקדש. אתה לא נכנס לבית המתאר. אתה נכנס לבית המקדש. בבית המקדש אנחנו חייבים להיות קשורים לויקרא. אם אנחנו לא מבינים שבבית המקדש יש טהור שנכנס לתמה וצריך לגלות קודש, ולפעמים יש מצבים כאלה שהתמה מפיל את הטהור והקודש לא מתגלה, אם אנחנו לא מבינים את זה, אז לא הבנו מה זה ספר ויקרא. אז לא הבנו מה זה בית מקדש. טוב, האמת אפשר לקחת את הסוגיה הזאת לכיוונים שונים. נזכה בעזרת השם להיות קדושים תהיו מתוך המגמה של הטהרה.